אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שחיים בפרונט של החיים האישיים או העסקיים שלהם. אני מנסה להביא אנשים שהם א', אוטוריטה בתחומם, יודעים מה הם ככה מביאים מהתחום שלהם, וגם שהם נמצאים בקדמת הבמה. והפעם הבאתי לכם את טליה גרין טיטיון, שהיא פסיכולוגית קלינית ומומחית בהיפנוזה ושינוי הרגלים, שהיא כל הזמן בטלוויזיה ובהרצאות ורעיונות, אז הנה גם אני חטפתי אותך לרעיון. אלן טליה, מה העניינים?
היי, היי הדי, מה שלומך?
מעולה, מעולה. אז קודם כל, כיף שאת פה.
מאוד כיף לי להתארח אצלך.
ותודה לאמיר ארדוף שעשה את החיבור הזה, אז שיתארח פה גם כן, אז שפו לו. אז תראי, אני כאילו, השאלה המתבקשת הראשונה זה what the fuck is hypnosis? בסדר, סליחה על הביטוי. חבר'ה, אתם יודעים, אתם מכירים אותי, אני אוהב להיות אותנטי. מה זה נזזל? ומה, כאילו, אני עוד רגע אשאל אותך עוד שאלות על זה, אבל מה זה? בוא נתחיל ממה זה.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך, עדי, התגובה שאתה הגבת עכשיו, בערך כל בן אדם שני, שפוגש אותי באופן אותנטי, או סתם ככה ברחוב, או שואל אותי מה אני עושה, והוא שומע שאני מומחית בהיפנוזה, הוא אומר, רגע, זה לא מפחיד, זה לא דבר שהוא לא חוקי, זה לא משהו שמשתלטים עליך, זאת אומרת, לאנשים יש הרבה מאוד מיתוסים על השם הזה, היפנוזה, זה נשמע מאוד מסתורי וקסום, ומצד שני מפחיד. אנשים שפונים אליי לטיפול, או מגיעים להרצאות שלי, אז הם כבר יודעים הרבה יותר על מה מדובר, אז אני ברשותך רוצה להפריך כמה מיתוסים שקשורים לנושא.
אוקיי, אוקיי.
רוב האנשים בעצם הם נחשפו למונח היפנוזה כשהם ראו הופעות של היפנוזה על במה, או כל מיני סרטים כאלה מפחידים על היפנוזה, אבל זו לא היפנוזה. אנחנו צריכים להפריד פה בין היפנוזה שהיא היפנוזה בידורית, שמבוצעת על ידי קוסמים או מנטליסטים או מהפנטי במה, לבין היפנוזה שהיא היפנוזה רפואית, שהיא היפנוזה מדעית, שמבוסעת על ידי פסיכולוגים, רופאים וכן הלאה. זה שני דברים שונים לחלוטין. בעוד שהתחום הראשון נועד לבידור, ושם באמת מראים כל מיני דברים שקשורים לזה שהמאפנט רוצה להצחיק את הקהל, כן? הוא מראה דברים מוגזמים, איך הוא משתלט על אנשים, איך הם לא זוכרים אחר כך, איך הם עושים דברים שהם לא היו עושים במצב רגיל, ולא בהכרח היו רוצים לעשות אותם. היפנוזה היא דבר, היפנוזה היא בעצם רפואית או קלינית, מה שאני עושה, זה תחום מדעי, זה תחום שקיים כבר 200 שנה, תחום שנחקר על ידי אוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם, למשל יש מעבדת היפנוזה בסטנפורד, בהרווארד, נערכים המוני מחקרים בתחום הזה, מפורסמים בז'ורנלים מדעיים כמו לנסט, כמו נוירוסיינס ועוד ועוד, ואפילו יש עכשיו איזו אפליקציה של היפנוזה, בין שלל האפליקציות של המדיטציות וכן הלאה באנגלית, שפותחה על ידי חוקר מסטנפורד. אז זה תחום באמת מדעי לחלוטין, זה דבר ראשון. והדבר השני בעצם, אם תשאל 10 מומחים להיפנוזה, מה זה היפנוזה, כל אחד ייתן לך הגדרה אחרת, שונה.
אוקיי.
ההגדרה שאני אתן היא בעצם שבאמצעות היפנוזה, האדם נכנס לאיזשהו מצב תודעתי אחר, שונה מהמצב התודעתי שבו הוא נמצא ביום יום. במצב התודעתי הזה יש כל מיני מאפיינים, המוח פועל בצורה אחרת, יש חלקים במוח שמופעלים במצב הזה שהם לא מופעלים במצב הרגיל, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, וזה מאפשר לאדם לשים רגע בצד את החלקים של הביקורת או ההתנגדויות וההרגלים האוטומטיים, ובאמת לעשות איזשהו שינוי של הדבר שהוא רוצה לעשות אותו. זה יכול להיות שינוי של הרגלי אכילה או של הרגלים אחרים כמו עישון, זה יכול להיות שינוי שקשור בתחום רפואי כמו כאב, וזה יכול להיות שיפור של הישגים מנטליים או הישגים אחרים, זה יכול להיות כל דבר שמחליטים לעשות אותו. וכאשר יש לך איזשהו מצב של תודעה אחר, אנחנו נכנסים למצב של ריכוז מאוד מאוד עמוק, והשליטה מוגברת. זאת אומרת, בניגוד לסברה שיש פחות שליטה, דווקא במצב הזה השליטה מוגברת. האדם דרך אגב גם מודע כל הזמן למה שקורה, זה לא שהוא בכלל לא מודע, הוא מודע, אבל הוא פשוט חווה את זה בצורה מאוד שונה מאשר במצב הרגיל. זה מצב שמופעלת נוירופלסטיות של המוח, כלומר המוח נעשה הרבה יותר גמיש במצב הזה, ויש יכולת יותר לעשות בו שינוי. זה כמו פלסטלינה, שאנחנו, אם היא קשה וננסה לעשות איתה משהו, זה יהיה לנו קשה, ואם נחמם אותה, נוכל ללוש ממנה איזושהי צורה שנרצה הרבה יותר בקלות. זה מה שקורה למוח שלנו בערך במצב של היפנוזה.
מעניין, והייתי
אומרת
עכשיו...
שהרבה פעמים פגישה של היפנוזה, אם נשווה את זה לטיפול פסיכולוגי רגיל, זה היא שווה בעוצמה שלה, הרבה פעמים אני אומרת ככה שהיא שווה בעוצמה שלה, לחמש פגישות של טיפול רגיל, שזה רק טיפול בשיחה, לפעמים אפילו הרבה יותר מזה.
לדעתי, כאילו אם, תראי, אני קצת מכיר את העולמות של המדיטציה, ועוד רגע אני רוצה לשאול אותך קצת על ההבדלים וזה, אבל מאחד שעבר טיפולים פסיכולוגיים, זה יכול להיות גם שווה ל-50 מפגשים, כי לפעמים אתה מסתובב סביב הזנב של עצמך בטיפול, עד שאתה בכלל מעיז להגיד משהו שהוא תכלס שקשור לעניין, ואתה יכול לעבר את עצמך ואת הפסיכולוג, ולהסתובב סביב העניין שנה, הפסיכולוג כן. בינתיים קנה את הבית השני.
כן, אז אני יודעת שזה המיתוס עלינו, הפסיכולוגים, אני בעצמי פסיכולוגית, ולכן אני אחרי 30 שנה שבאמת הייתי פסיכולוגית קלינית, וגם עסקתי בהיפנוזה ועזרתי להרבה מאוד אנשים, אני פיתחתי מתודה, פיתחתי שיטה טיפולית, והיום אני עובדת רק בצורה הזאת, אני עובדת בטיפולים שמאוד קצרים, לא נמשכים שנים, ומה שאני עושה זה מגיעים אליי, זה יכול להיות עם כל מטרה שרוצים, בין אם זה, הנה כמו המטרה שאולי נדבר אליה אחר כך, שזה תחום שאתה עוסק בו, פחד של פחד במה או עמידה מול קהל, זה יכול להיות הרבה מאוד פחדים אחרים, כמו פחד מטיסה או מנהיגה, או חרדה ממחלות, זה יכול להיות חרדה כללית, זה יכול להיות בעיות פסיכוסומטיות, אלרגיות או כאבים, וזה יכול להיות בן אדם שאין לו בעיה, אלא הוא דווקא רוצה לשפר ביצועים, כמו ספורטאי או מנכ״ל שרוצה להגיע לביצועים טובים יותר בחברה, או לשבור תקרות או איזשהם מחסומים מנטליים ולהגיע לשיפור הישגים. אז אפשר להשתמש בזה להרבה מאוד דברים. ומה שאני עושה, אני פשוט עושה אבחון לאדם, אני עושה לו פגישת אבחון, ואני בונה לו תוכנית טיפול, אבל התוכנית טיפול היא... בהיפנוזה, והיא מלווה בכלים, בארגז כלים, שמלמד אותו גם לעשות היפנוזה עצמית. אני הקלטתי במהלך השנים גם, יש לי ממש ארגז כלים של המון סרטונים, המון דפי עבודה, המון קטעי אודיו לתרגול, והרבה פעמים אני גם מקליטה לאנשים הקלטות אישיות, ואז אני לכל אחד בונה ממש תוכנית מותאמת אישית לו עם הכלים, והוא מתרגל עם הכלים, וזה מעצים את האפקט ו... נותן לו גם את הכלים לעזור לעצמו. זאת אומרת, אני לא רוצה שאנשים יהיו רק תלויים בי, אלא לתת להם את החכה, ושהם ידעו בעצמם לדוג את הדגים.
אוקיי, אז מה, כאילו, תכניס אותי רגע לעניין. אני הרי NLP טרנר, למדתי NLP, אני עוסק בזה, יש שם המון דמיון ודרך בעולם ה-NLP, ובכלל, מדיטציות זה דבר שהוא מאוד מאוד שגור היום. בסדר? נכון. כל בן אדם שלישי היום עושה מדיטציות בצורה נכון. כזאת או אחרת או זה. מה ההבדל?
אז מה, אם מה... אני אשאל אותך, הדי, מה זו מדיטציה?
אז כמו שאת אמרת, אתה נכנס לאיזשהו סטייט אחר, מצב שאתה באמת נמצא במצב שהוא באמת מצליח לשים את כל החיים שלך רגע בצד, ואתה גם נכנס לאיזה פוקוס מאוד מאוד ברור, זה לוקח זמן לפעמים, זה תלוי במצב שאתה נמצא בו באותו יום, או באותה סיטואציה, אבל אתה נכנס למצב שבו אתה חווה את החיים בצורה קצת אחרת, כנראה שאתה גם מגיע לגלי בטא או לאלפא, או לא יודע, תגיד לי את איזה גלים, אז מה ההבדל, למה פה צריך נגיד גם הסמכה, ופה אני NLP-יסט מעביר, אתמול העברתי דמיון מודרך לקבוצה, נגיד מה, שוב אני מנסה להבין,
כן, אז תראה, קודם כל, במוח האנושי רב הנסתר על הנגלה, זה אנחנו רק לומדים ומבינים. אז כשאני מנסה להסביר את ההבדלים, אני גם באמת נתתי סדנה כזאת באגודה הישראלית להיפנוזה, ונתתי גם הרצאות כאלה בעולם על היפנוזה, מדיטציה, מה דומה ומה שונה. יש הרבה דמיון ויש גם הרבה שוני. למה שאלתי אותך מה זה מדיטציה? כי גם במדיטציה יש אין ספור הרי סוגים.
נכון.
יש מדיטציה טרנסנדנטלית שאתה מתמקד באיזושהי מנטרה מסוימת. ויש מיינדפולנס שאתה למעשה עושה איזושהי סריקת גוף או מעקב אחר נשימה. יש אין ספור מדיטציות, וגם ב-NLP, אז NLP יש הרבה דברים שהם גם יכולים להיות דומים להיפנוזה, למשל המקימים של ה-NLP, גריינדר, הם בעצם היו תלמידים של מילטון אריקסון, שהוא היה מגדולי המאפנטים,
וואלה, אוקיי.
לומדים אותו גם ב-NLP, אז יש גם דברים שהם דומים. אז אם אנחנו מסתכלים, אני אנסה ככה לתת כמה דוגמאות להבדלים, אבל שוב תשים לב, יש הרבה הרבה מאוד חפיפה בין הדברים הללו, והרבה דברים מאוד
לא, כי יכול להיות שאני זה, אני היפנותרפיסט גם.
יכול
להיות.
שאתה בעצם היפנותרפיסט,
בלי
ואז
לדעת,
לפי החוק
בלי לדעת.
בארץ, נכון, ולפי החוק בארץ בעצם אז אתה עושה משהו שבעצם אולי אסור לך לעשות, כי יש את חוק ההיפנוזה בארץ.
נכון.
זה גם שאלה ככה,
זה פסיכולוגים ורופאים, נכון?
רק פסיכולוגים ורופאים שלמדו היפנוזה וקיבלו
רישיון. חבר'ה, אני עכשיו הוסמכתי לרופא, זה הכל, זה העניין. אוקיי, בואי, עכשיו נהיה רציניים רגע.
נהיה רציניים. דרך אגב, אני גם רוצה להגיד שזה רציני גם החוק של ההיפנוזה, ואחר כך אולי אני גם אסביר למה חוקקו אותו ומה הוא אומר. אבל אם נדבר לרגע על ההבדלים, תראה, בהיפנוזה יש באמת את השלב הזה של נכנסים לאיזשהו טרנס, מצב של טרנס, ועובדים באופן מאוד מדויק על הנושא שאתה רוצה לעבוד עליו, לפי כללים או כלים מאוד מאוד מסוימים. אפשר גם להיכנס לכל מיני עומקים, כלומר זה תלוי מאוד בדרגת היפנוטביליות של הבן אדם, עד כמה הוא ניתן להיפנות, כמה עמוק הוא יכול להיכנס, יש 4 דרגות, כשאני עושה אבחון אני מאבחנת את זה. ומדיטציה, מה שקורה במדיטציה, המטרה היא באמת של מדיטציה היא להיות בכאן ועכשיו ברגע הזה, להיות וככה יותר לעשות איזשהו מרווח, פחות לתת לעצמנו, לתת למחשבות לשלוט בנו, להיות יותר מחוברים, קשובים לנשימה, לגוף, זה מה שבמיינדפולנס.
נכון.
היפנוזה דווקא, אנחנו לא רוצים בהכרח להישאר בכאן ועכשיו, אנחנו לפעמים נעשה רגרסיה ונלך לעבר של האדם, להוציא משם איזשהו נושא מסוים, אם הוא חווה טראומה ונרצה למשל לטפל בה או לרפא אותה, או נלך לאיזה עתיד, זה נקרא future projection, איזושהי השלכה או הדמיה של העתיד, כשנרצה לראות איזושהי תמונת עתידית, נאמר, תמונת ניצחון שספורטאי רוצה לראות כשהוא מגיע לה, אז כאן יש לנו גם שימוש לא רק בהווה, אלא בעבר ובעתיד, יש לנו שימוש בכניסה לעומקים שונים, יש משחק בין העומקים השונים, תלוי מה המטרה שאנחנו נרצה להשיג, ובכל מיני כלים שהם שייכים לעולם הזה. אז באמת יש גם, אם אנחנו מדברים על מיינדפולנס או על היפנוזה טרנסנדנטלית, אז יש הבדלים גם בין המצבים האלה, אבל אם נמדוד גלי מוח של אדם שהוא בהיפנוזה ושל אדם שהוא במדיטציה, אז אנחנו נראה שגלי המוח בשלב הראשון של ההיפנוזה הם דומים לשלב המדיטטיבי, זה מערב בדרך כלל למשל גלי אלפא וכן הלאה, שהם הגלים האיטיים של הכניסה לטרנס ההיפנוטי, גם במדיטציה אנחנו נמצא את הגלים האלה, אז יש דומה ויש שונה. אני יכולה ככה מאוד מאוד בפשוט להגיד, בואו נקרא לזה היפנוזה, זה מדיטציה עם מטרה. זאת אומרת, אני תמיד שאני עושה היפנוזה עם בן אדם, אנחנו קודם כל נבחר את המטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בסשן הזה, או מה אנחנו רוצים להשיג בשימוש בכלי הזה של ההיפנוזה.
אני חייב להודות שאני, אני חושב שכרגע הבנתי שכל עולם ה-NLP זה היפנותרפיסטים שהם לא מודעים,
אז יכול להיות
והמדע,
מאוד.
והמדע כאילו מעלים עין. זאת תחושתי.
יכול להיות מאוד, ויכול להיות
עכשיו שוב, שוב, ברור שיש אנשים שהם ברמה אחרת, שהם עוסקים בזה ביומיום, ואז הם גם מצליחים להביא, כי הרי מה אנחנו עושים ב-NLP? אנחנו המון פעמים עושים דמיון מודרך.
נכון.
לעתיד מיטבי, דמיון מודרך, יש שם תרגיל לעבור קו זמן, על ציר הזמן, ללכת אחורה.
נכון.
ויש שם המון דברים ש...
כן, אני מכירה את כל הטכניקות, ובהחלט. גם לימדתי בקורסים של אוניברסיטת בר אילן, בקורסים של NLP לפני הרבה שנים.
מעניין, מעניין.
מאוד מעניין. מה שאני רוצה לומר לגבי זה, זה תראה, בישראל, אני מדברת רק בישראל, קיים חוק היפנוזה, והחוק הזה נחקק בעקבות איזשהו מקרה שקרה באמת בהיפנוזת במה שבוצע על ידי קוסם בשם דרורי, שהוא היפנט נערה על במה מול קהל, והוא עשה המון מופעים כאלה בשנות ה-70, היא נכנסה למצב של טרנס קטטוני, לא הצליחה לצאת מזה, הושפזה, אחר כך הביאו את פרופסור קליינהאוס, זיכרונו לברכה, שזכיתי להיות תלמידה שלו, והוא הצליח בסופו של דבר להוציא אותה, אבל הבינו שבאמת להכניס אנשים למצבים של תודעה אחרת, או למצבים של טרנס, זה יכול להיות גם דבר מאוד מסוכן, גם דבר שצריך לעשות אותו בזהירות, לכן חוקקו את החוק, וכשאני למדתי היפנוזה, אז הרבה ממה שלמדנו גם למי לא לעשות, ומה לא לעשות, ואיך לצאת גם מכל מיני מצבים של סכנות, זאת אומרת, זה כמו נהג, ההבדל בין נהג מרוצים או נהג מאוד מקצועי, שמלמדים אותו איך לצאת מהבוץ, או איך לנהוג בכל מיני מצבים של סכנות, חלק מזה זה גם לדעת להבחן. אני יכולה להגיד לך, כשאני הייתי מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, ב-93, 94, הגיעו אליי המון אנשים עם מצב פסיכוטי, עם חרדה מאוד, כשאנשים שהתיישבו, פזו בבית חולים פסיכיאטרי, כי עשו להם איזה מדיטציה או NLP שיחזיר אותם לילדות, וזה יכניס אותם לחרדה מאוד גדולה.
וואו.
צריך לדעת מאוד עם מי אתה עובד, לכן אני גם תמיד באמת עושה את האבחון הזה לדעת, לא רק מה עומק ההיפנוזה, אלא גם מה הבעיה של האדם, למשל אנשים שהם יכולים, הם הפרעות אישיות קשות כמו בורדרליין, או אנשים שיכולים להיכנס לפסיכוזה, או סכיזופרנים, או מאנים דפרסיביים, או יש המון המון סוגים של בעיות, או סוגים מסוימים של אנשים שיש להם פוסט טראומה כרונית, ואפילפסיה, המון גם מצבים, אתה תימנע מלעשות שימוש בכלים, או צריך לדעת מאוד 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 לעשות בהם שימוש, זה כמו רופא שיש לו לייזר, אז הוא יכול לעשות ניתוח עם הלייזר הזה, גם קוסמטיקאית יכולה להשתמש בלייזר, אבל היא לא יודעת באמת להבחן את מה שרופא יאבחן ולדעת מה הסכנה. אז אולי מעניין. באמת זה חלק מההבדלים, זאת אומרת זה גם יכול להיות שחלק מהכלים דומים, אבל צריך ללכת באמת למישהו מוסמך שיודע איך גם להימנע מסיכונים, כי אתה לא תיתן לכל אחד לשחק במוח שלך, זה הדבר הכי חשוב.
לגמרי, לגמרי. תגידי, איך את הגעת בכלל לתחום הזה? מה הקטע?
אז יש לי סיפור אישי מאוד מעניין, אני הייתי פסיכולוגית צעירה, וילדתי את הבנות שלי, יש לי תאומות, ואחרי הלידה מצאתי את עצמי בטיפול נמרץ.
אוקיי.
מחוברת לכל מיני מכשירים ומכונות מצפצפות, ואמרו לי, הלב שלך נפגע מאוד מאוד קשה בלידה, לידה של תאומים, זה כנראה לא הייתה לידה רגילה, והבהירו לי שאני במצב כל כך קשה, הלב שלי עבר לתפקוד של 20% מלב רגיל, ושכבר שמו אותי ברשימה להשתלת לב, זאת אומרת שיש 50% סיכוי שאני גם לא אחיה, אם אני אחיה, אז אני אשאר ממש בחניכה לכל החיים, עם חמצן ועם תרופות, ולא מסוגלת כל כך לתפקד.
כאילו גם אחרי השתלת לב זה מה שאתה כאילו...
לא, אחרי השתלת לב זה משהו אחר, יש לך לב חדש, אבל אם, אוקיי. אם לא ישתילו לי את הלב, אם אני, אז ואני אשאר בחיים, אז אתה יודע, לקבל השתלת לב זה דבר לא של מה בכך, ולא הרבה אנשים זוכים לזה, או גם מספיקים לקבל את זה עוד בזמן, ואז כן. בכלל אנחנו מדברים על תקופה אחרת, זה היה לפני 28 שנה,
וואו.
כן, אז אני זוכרת את עצמי ככה שוכבת שם ומאוד מפוחדת, אני זוכרת שרצו לי
בת
כל
כמה היית? בת
המשפטים.
כמה היית שם?
אז אני כאן מסגירה את הגיל שלי, כי אמרתי
אז,
לפני 28 שנה,
אז
אז אני
סורי.
אגיד, אני הייתי אז בת 27.
לא, אני פשוט רוצה להבין, בגלל שאני באמת
כן,
מנסה להבין עד
הייתי
כמה
אז בת
צעירה.
27, הייתי
זה גיל נורא
פסיכולוגית
מפחיד.
צעירה. כן, הייתי פסיכולוגית צעירה ומתמחה עוד, וכן, נכנסתי למצב הזה, ונכנסו לי המון פחדים לראש, עדי זה, כאילו פחדתי שאני לא אחיה, שתגדל אותם איזה אימא חורגת, זה מאוד מפחיד להיכנס למצב כזה. עכשיו, מה
וואו.
קורה לך כשאתה במצב של חרדה ושל פחד? מה קורה למוח שלך?
זהו, את המחשבות הן בדרך כלל נורא שליליות, נורא קל
שליליות,
ליפול.
נכון.
עכשיו אנחנו חווים, אני לא יודע אם את עוקבת אחרי זה, אבל יש לי חברה טובה, NLPיסטית, קרן, היא הבת של אריה מליניאק. ואריה מליניאק עכשיו חלה בסרטן, ובלוקמיה קשה, וראיתי ראיון איתו, הבן אדם כאילו סופר אופטימי והצליח, ושוב, הוא בא מעולמות ההתפתחות האישית, והוא חי את זה
נכון,
כנראה מאוד.
נכון, אני מכירה אותו, כן, בהחלט, הוא, יש לו כלים, כמו שהוא עובד גם עם ספורטאים, כלים מנטליים, אז יש לו כלים, אין ספק.
כן.
ומה שאני באמת עשיתי באותו רגע, ידעתי שהרי אני בחרדה, כי באמת הייתי בסכנת חיים קיומית, ידעתי שאני חייבת להשתיק את המוח שלי, ולהתמקד על דבר אחד, שזה אני חיה, ואני רואה את הילדות שלי ואני מגדלת אותם.
רגע, רגע, שנייה, אני רוצה רגע לעצור פה, שנייה, רגע. היה לך תמיכה, היה לך מישהו שעזר לך, אולי בעל שנמצא בתמונה ואומר, לא, יהיה בסדר, אני כאילו מנסה להבין את ההיסטריה סביבך, ואיך
כן.
הסביבה קיבלה, כי הרי הרבה פעמים אנחנו מושפעים מהסביבה.
נכון מאוד. אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני הייתי לבד בחושך, לבד בחושך הזה, אני מצאתי את עצמי בטיפול נמרץ, היה בלילה, אחרי
כאילו מה, את
הניתוח.
התעלפת בלידה? את התעלפת
אני
כאילו...
בלידה העבירו אותי להרדמה מלאה, היה שם איזה מצב חירום, ואחר כך באמת העבירו אותי לטיפול נמרץ, ואני מוצאת את עצמי שם, ואני מדברת עם הרופאים. אז כן, היה לי בעל אז באותה תקופה, והוא היה מתמחה ברפואה, אבל הוא גם די המשיך עם ההתמחות שלו, הוא היה בא פעם ביום, יומיים, מבקר אותי ואת הילדות, והוא המשיך עם ההתמחות שלו, ואני די הייתי לבד, היו לי חברים מאוד טובים שתמכו לי, תמכו בי, אז זה ככה הייתה באמת תמיכה, גם כמובן המשפחה הגיעה, אבל גם הם היו מאוד מבוהלים, אתה יודע, זה...
זהו, אני מתאר לעצמי כאילו זה מצא, אני רק חושב על המשפחה שלי, כאילו...
כן.
עם,
הם גם היו
עם
מאוד
הציניות והנגטיביות היו כאילו כבר
כן.
זהו, מזמינים מצבה, אני יודע מה היו
כן,
עושים.
כן, כן, אז זה היה גם צריך לדאוג לתאומות, הם היו בפגייה, ללכת לראות מה איתם, לטפל בהם, להכיל אותם, אז ככה זה היה...
מצב הישרדותי,
מצב
כאילו פר
הישרדותי,
אקסלנס.
כלל משפחתי.
כן, וואו.
ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, הייתה לי מטרה בעלת משמעות עצומה, וזה אני עושה גם עם כל בן אדם שמגיע אליי לתהליך של טיפול, ליווי, של כל דבר שמישהו מגיע אליי, קודם כל אני אומרת, למה אתה רוצה לעשות את השינוי הזה? נורא חשוב שנדע להתחבר לאיזושהי משמעות עמוקה אצלנו, כי המשמעות היא בעצם מה שנותן לנו את הדלק, זאת אומרת, יכולים להיות לנו כלים, לעשות את השינוי בעצמנו, את השיפור. אז הכלים, בואו נקרא לזה, זה החלק הטכני, או זה נגיד אם יש לך רכב, זה כמו הרכב או הגוף של הרכב, אבל מה שנותן לך באמת את האנרגיה, את המנוע, ומניע אותך לכיוון המטרה, זה בעצם המשמעות. אז למה? וואי, למה אתה רוצה לעשות את הדבר הזה? ואני שאלתי את עצמי, למה את רוצה להתחפה?
אני מחפש את הספר פה.
איזה ספר?
איפשהו מתחבא פה, האדם מחפש משמעות, של
נכון,
ויקטור פרנקל.
ויקטור פרנקל, שהיה פסיכיאטר, והוא ייסד את שיטת הלוגותרפיה, הוא בעצם שרד את השואה, בגלל שהוא באמת חיבר את זה למשמעות מאוד עמוקה שהייתה לו, ואחר כך באמת המשמעות שלו הייתה להעביר את, לכמה שיותר אנשים את התורה שהוא פיתח. אז למה? גם הוא, גם יש את סיימון סינק, אם אתה קצת מכיר את ה... אז הוא
בוודאי.
מרצה המון למנהלים, למנהיגים, וגם הוא מדבר על זה שכל חברה מצליחה, וכל מנהל מצליח, וכל מנהיג, וגם כל אדם שהוא בעצם מנהיג לעצמו ולאנשים שבסביבתו, צריך קודם כל לשאול את עצמו למה אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה ולהתחבר לאנשים
זה שאלה נורא נורא גדולה, והשאלה שלי איך את מגיעה לתשובה עם אנשים, כי, ואולי זה יעזור לחלק אנשים שמקשיבים או צופים, כי אחד הדברים שאני, אתמול היה לי בקורס, אמרתי לך, עברתי גם שם דמיון מודרך, ויש שם גם דתיים וגם חילונים. ודיברנו גם על רמת התכלית של בן אדם. מהי התכלית? עבור מה אתה חי פה? למה אתה פה? ואני חושב שזה אחד, ושאלתי מי פה מרגיש שיש לו תכלית, משמעות לקיום שלו פה על ה, ב, ב, ביקום הזה. והרימו בעיקר הדתיים את הידיים. עכשיו זה לא תמיד יהיה ככה, כי לא תמיד גם הם כולם מבינים את זה, אבל אני חושב שלהיות עם אמונה במשהו, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, זה כבר לא משנה לי אפילו.
כן.
אבל להיות, שאתה יודע למה אתה פה, אני חושב שזאת אחת הבעיות הגדולות של בן אדם, ולמצוא את הביג וואי שלך, עבור מה אני פה? עבור האנושות, להעביר את ה, כאילו, להגדיל את המין האנושי, להמשיך, שיהיה המשכיות, להפיץ את התורה של מה שאני עושה פה, איך מגיעים לביג וואי הזה?
שאלה כל כך גדולה ורחבה, וזו שאלה כל כך חשובה, והנה, אתה רואה, יש הרבה אנשים שלא יודעים, אני רוצה לספר לך, למשל, הנה, הגיע לי גם כן לתהליך טיפולי, איזשהו בחור שהוא, יש לו חברה מאוד מאוד מצליחה, ושלושה ילדים, והכל, ואישה יפה, ובילה, הכל נפלא לו בחיים, והוא מרגיש תחתוך, הוא מרגיש שהוא קם בבוקר עם איזושהי אבן בלב, עם איזושהי מועקה, והוא מסתובב ממש באיזשהו תחתוך, זה בשפה שלנו, זה נקרא דיספוריה. לא באמת דיכאון, אבל זה מין תחושה כזאת של, אתה לא באמת מאושר.
מה זה, 80% ממדינת ישראל נמצאים שם?
והוא בעצם חלק גדול מהעבודה שלנו, זה מה התכלית של הקיום שלו פה, מה המשמעות, למה לא להצליח, או למה הוא עושה את כל זה. והרבה אנשים לא באמת יודעים או מתחברים, ולכן חלק חשוב מהעבודה שלי הרבה פעמים לא עם כולם, זה תלוי באמת באבחון שאני עושה לאותו אדם, זה באמת לעזור לו למצוא את המשמעות, או גם בקבוצות שאני מעבירה, בין אם זה לאנשים עם לחץ וחרדה וכן הלאה, למצוא את המשמעות, מה גורם לך לרצות לצאת למסע הזה, אוקיי? זה ייתן לך את האנרגיה. עכשיו לי, עם כל זה שהמצב שלי היה כל כך קשה, היה לי גם מזל, כי זה היה נורא ברור ונורא קל לי למצוא את המשמעות, אני רוצה לחיות כדי לגדל את הילדות, שתהיה להם אימא, ולא סתם אימא, אלא אימא בריאה, שתוכל להתגלגל איתם בדשא, ולצחוק איתם.
קיצור, הילדות שלך היו שם, זה היה הפיבוט, וזה מה ש...
זה מה שנתן לי את המשמעות, כן, כן. אני יכולה להגיד שלמשל עכשיו, כשהם גדלו, ואני כבר אפילו גם סבתא, ויש לי נכד.
וואו,
אז,
זה יופי.
כן, שחי בטורונטו, אז המשמעות שלי זה דווקא באמת לעזור ולהביא לכמה שיותר אנשים את השיטה שאני פיתחתי, שבאמצעותה עזרתי לעצמי, ובאמת אלפים, או אולי עשרות אלפים של אנשים, בין אם זה בפרטי, בוואן און וואן, בין אם זה בהרצאות, בסדנאות, בארץ.
אני רוצה לאתגר אותך. אני רוצה לאתגר אותך, בסדר? אולי יש לך תשובה, גם תשובה של אין תשובה, זה גם סבבה. אני באמת מנסה לעזור לאנשים שמקשיבים, ועוד רגע נחזור אליך.
ידי, הרבה דברים אין לי תשובות, וזה דווקא מקומות טובים, כי אז גורם לי לרצות למצוא משהו יצירתי, או לצאת למסע שתפתח משהו חדש.
אז אני יש לי, יש לי...
זה טוב שלפעמים אין תשובה.
לא, לא, מעולה. ואחרי זה נחזור לסיפור שלך, כי עוד לא סיימנו שם, איך זה נגמר, כי זה ממש מעניין. אבל פשוט עולה לי, ואני רוצה שאנשים באמת שמאזינים או צופים, ייקחו משהו אליהם, גם מהסיפורים שעולים ומכל הדברים. אז תראי, אנחנו, גם אני קם בבוקר היום, אני עצמאי, וכבר יש לי, בוא נגיד אני רואה את החברים שלי הסחירים, שמה שבניע אותם זה איזה בונוס הם מקבלים בסוף שנה, ואיזה רכב הם מקבלים, ואולי להתקדם בתפקיד. עכשיו אני לא מזלזל בזה, זה יש פה הרבה דברים של הגשמה אישית, אבל בסופו של דבר הם עובדים בארגון, חבר שלי באחד הבנקים הגדולים, כל שנייה מתחלף שם המנכ״ל או מישהו מעליו, וזה יכול להיות שנתיים טובות, שנתיים רעות, שנתיים טובות, שנתיים רעות, ככה הם פחות או יותר חווים. בעלי עסקים, קמים בבוקר, יש להם את השליחות, אני רוצה להפיץ NLP בעולם, אני רוצה להפיץ שלא יהיו כאבי גב, אני רוצה להפיץ whatever, כל אחד והזה שלו, סבבה? אבל אז יש את הקשיים של היום-יום, הבן אדם לא מצליח להביא לקוחות, הוא רצה לפתוח קליניקה ולפוצץ את הקליניקה, לעשות הרצאות, להיות מנטור גדול ולהשפיע על העולם, אבל בסוף אין כסף לאכול, הוא מאבד את המשמעות הרבה פעמים, אתה אומר וואלה בשביל זה לא רוצה, זה אופציה אחת, אופציה שנייה זה גם הקורונה, הגיעה הקורונה, פתאום אתה שואל שאלות, רגע אתה רואה שעוד שנייה החיים עלולים להיגמר בעיניף אצבע, אתה אומר עבור מה אני עושה פה, עבור מי אני עושה את זה, ואני יוסיף לך לטיבול ולטבלון את מה שקורה במדינה, ואתה אומר עבור מי, עבור אלה, לא רוצה. אז המשמעות הזאת היא, ושוב, אם אתה דתי, מאמין באלוהים, ואתה באמת אבל דתי, או לא קשור רק לדתי, מאמין באלוהים, מאמין באיזה יקום גדול, אז אולי יש תכלית נורא גדולה, אז שוב, אני לא יודע אם יש לך איזושהי תשובה, אבל איך מוצאים את הלמה הזה, ואני כרגע, הלמה שלי הוא מאוד גדול, אבל אני יודע שעוד יומיים הוא יכול להשתנות, בשנייה.
ומה הלמה שלך, אדי?
הלמה שלי, בשבילי זה באמת, אני רואה את מה שקורה פה בעולם,
כן.
ואני חושב שהמצב הוא, לא נעים לי להגיד, אני כל כך פסימי, אני משתדל לא להגיד את זה בפומבי, בסדר? ובתוך הפסימיות הזאת, אני מבין שאני צריך מבחינתי לפחות, וזה מה שעושה וממלא אותי, זה מה שעושה לי טוב, להביא איזה קרן אור שתעזור לאנשים, mm-hmm. כאילו למצוא את התשוקה שלהם, לעמוד על במות, לעמוד על במות mm-hmm. זה רק תירוץ, זה באמת רק תירוץ, זה יכול להיות גם דברים אחרים, אבל באמת המטרה שלי היא לעורר כמה שיותר אנשים, ולהביא אותם, יאללה אח שלי תמלא את הפוטנציאל, כמה אפשר לשמוע לילד יש פוטנציאל אבל הוא לא מקיים אותו, הוא לא ממלא אותו, כאילו חבל, הוא לא מנצל אותו, אז אולי בגלל שמעתי את זה מספיק בבית ספר, לא יודע מה.
אז אם אני מבינה נכון מה שאני שומעת ממך, למרות כל הדברים המדקים ומה שקורה במדינה והקורונה וכל מה שעברנו בשנים האחרונות, אתה, התשוקה שלך ומה שכן עוזר לך לצאת ככה מהענן הערפל הזה שאופף אותך מסביב, זה התשוקה שלך לעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם, להביא לידי ביטוי את התשוקה שלהם דרך כלי למשל של עמידה מול קהל, להביא את המסר שלהם לקהל ולהניע אותם, להפיץ את זה או לנוע קדימה, וזה מה שהוא הפשן שלך, ואתה, ואני רוצה רגע לומר, ואולי אני גם אתן כמה טיפים לאנשים שמרגישים בדיוק כמוך במה שהם אמרו. אז קודם כל, באמת משמעות ותשוקה, זה דברים מאוד מאוד חשובים. לא כל היום אנחנו מרגישים את התשוקה הזאת, בוא נזכור, זה לא מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, וכשאנחנו קוראים עיתון ורואים כל הדברים הנוראים שקורים פה מסביבנו, אנחנו מרגישים איזושהי תשוקה מאוד גדולה, אבל אנחנו יודעים שהתשוקה הזו קיימת אצלנו, התחברנו, הגדרנו אותה, אנחנו גם יכולים לקחת איזשהו רגע, ולהיכנס, הנה למשל באמצעות מצב היפנוטי, להיזכר ברגע שהוא peak experience, או רגע שאנחנו הרגשנו שאנחנו באמת מממשים את עצמנו במלואנו.
אתמול עשיתי דמיון מודרך בדיוק על זה, לא נעים לי להגיד, אני לא רוצה להגיד שעשיתי היפנוזה, אבל אתמול עשיתי מדיטציה, כאילו איזה דמיון מודרך.
בוא נעזוב רגע את המונחים האלה.
בול על רגע מעצים וזה, ווואו.
על רגע סי. נכון מאוד, ואז, והנה אני פה גם נותנת לאנשים קצת, כי אני רוצה שהם ייצאו גם מערך, אבל זה קצת ממה שאני גם הרבה פעמים עושה עם אנשים, ואז לחבר אותם גם למה הם הרגישו בגוף שלהם, ומה הם ראו, ומה הם חוו, לחבר אותם לאיזושהי חוויה, ושהם יוכלו גם ממש להפוך את זה למשהו קונקרטי, כי המילה הזאת משמעות זה נורא נורא, אבל למשהו קונקרטי, איך זה מרגיש לך, איך אתה חווה את עצמך, מה החוויה שלך באותו רגע, והרצון לחזור לתחושה הזאת, או לחיבור העצמי הזה, או לחיבור למשהו מאוד עמוק, או למשהו שבאמת יש לו איזושהי מהות, ואפשר לעשות, ואז ברגע שאתה בונה לאדם איזשהו תרגיל, שהוא מאוד ספציפי ומיוחד לו, הוא יכול לעשות פריימינג, להתחיל עם זה את הבוקר, או לפני שהוא ניגש לבצע משימה מסוימת, להזכיר לו את זה בקצרה, או אני אפילו מקליטה לאנשים, או, דבר, או אפילו בדקה או שתיים להעלות ההדמיה הזאת וכן הלאה, אז מדי פעם, נגיד אם אתה מרגיש שאתה קצת יותר בדאון, או יש לך איזה גל יותר נמוך, אתה יכול להתאים את עצמך עם הכלי הזה שבנית, שמחבר אותך לתחושה או למהות שלך כשאתה במצב הזה, או אפשר לבנות את זה להפך, כמצב עתידי שאתה רוצה להיות בו, ואז אתה, איך תרגיש במצב הזה, איך זה ייראה, וכן הלאה, ומשם...
אגב, שמעת על מודל דיקנס? מהעולם ה-NLP?
מודל דיקנס, אני לא משוכנעת.
את בטח מכירה את זה אולי בצורה קצת אחרת, או שתביני גם את הרציונל. הייתי בסדנה של אנטוני רובינס לפני, לא יודע מה, 15 שנה, ומה שהוא עושה שם, הוא עושה שם דבר מאוד מאוד לא נעים. הוא עושה מדיטציה או דמיון מודרך של עתיד מיטבי, לא עתיד מיטבי, עתיד שלילי של אותו בן אדם. הוא לוקח אותך, מדיטציה שזה חצי שעה 40 דקות, 10,000 איש יושבים שם בקהל, הוא עושה לך מדיטציה. אתה רוצה לעשות שינוי, אבל אתה לא עושה. בוא תסתכל בעוד חודש, מה קרה? ועובר זמן בתוך המדיטציה, עכשיו בעוד שנה, תסתכל במראה, אתה בא את זה, תראה את עצמך, אתה זה, רק הזדקנת, לא קרה שום דבר, השינוי לא קרה, כך שנתיים, כך חמש, כך 10,000 איש עומדים ובוכים, כי הם רואים עתיד נוראי ושחור, שהשינוי לא יקרה, ואתה רק מזדקן והופך להיות פחות איכותי, והעולם מתקדם, ואתה נשאר במקום, ואז אתה הולך אחורה. בקיצור,
אתה עוצם... מה שאתה מתאר כאן בעצם, זה הרי המטרה של טוני רובינס בסדנה הזאת, אני מניחה מן הסתם, להניע אנשים גם לממש את הפוטנציאל שלהם.
בדיוק. להעיר את הענק שבך. זה הספר שלו.
להעיר את הענק שבך. אז כן, אני קראתי בהחלט את הספרים שלו, ראיתי הרבה תוכניות שלו, לא הייתי בסדנה פיזית איתו, אבל ראיתי המון סדנות שהוא העביר גם תצלומים שלהם. ומה שאתה בעצם מתאר כאן, התהליך שאתה מתאר כאן, אפשר להניע אנשים בשני אופנים, או לחבר אותם להנאה, או לחבר אותם לכאב, אז אם אתה תחבר
אגב, הוא עושה גם וגם.
מה יקרה להם, אם תחבר להם את הכאב, כמה יכאב להם אם הם לא יעשו, ומנגד תיתן להם את האופציה של איזה הנאה יהיה להם כשהם יעשו, אז זה בעצם יכול להיות איזשהו תהליך שיגרום כן. לרצות להימנע מהכאב, ולכן לבחור
אז את ה... אז הוא עושה גם וגם, רק שאני אגן עליו, הוא לא עושה רק, כן. אוקיי, זהו, כן. רע לך וזהו.
הוא עושה גם וגם, ופה אנחנו כבר נכנסים לתיאוריות מאוד מורכבות של למידה ומודלים של תגמולים, מה יותר מניע אנשים, דווקא כאב או משהו שלילי או הנאה ומשהו חיובי, אז גם בזה כאילו צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל למשל כשמגיעים אליי לגמילה מעישון, אז אני הרבה פעמים משתמשת, כשבאים אליי להיפנוזה בגמילה מעישון, אני הרבה פעמים משתמשת בעניין הזה של הכאב, כלומר להצמיד לסיגריה משהו שהוא... גורם לך לגועל או לסלידה, וזה ככה הנאה, או נותן לך מוטיבציה להפסקת העישון, ולהגיע למצב שאתה נושם אוויר נקי. אז יש מצבים שבהם אנחנו נשתמש, אבל לרוב אני דווקא מנסה פחות להימנע מלהכניס את הכאב, כי לפעמים זה גם יכול להכניס אנשים לאיזושהי טראומה, או למצבים שאתה לא תמיד יודע לאן אתה לוקח אותם, בטח שלא עם מסה של אנשים, אז צריך לדעת גם, אני... צריך לבחור באיזה כלים בקיצור להשתמש
כן, עם כן. בן אדם. תגידי, אז בואי נחזור לבית חולים. אז היית שם, התחלת, אמרת, זהו, אני מתפקסת על מה אני רוצה, מה התשוקה שלי, מה, על הלמה שלי.
בדיוק. ואז אני פשוט נכנסתי, ידעתי כבר, היו לי כבר כמה כלים, ונכנסתי לאיזה מצב של מין טרנס, כאילו התנתקתי מהמכונות, מהצפצופים, מהכל, והייתי רק במצב שאני באמת ממוקדת על הילדות שלי, על הלב שלי שפועם ואני מזרימה לו דם ומפעילה אותו, מפעילה את השריר שלו, ועל איך אני רואה אותם מחר בבוקר, איך אני משחקת איתם, ושמתי לי מטרה קטנה, לא שמתי לי איזה מטרה נורא נורא גדולה, מה יקרה לי עוד שנה מהיום או 10 שנים מהיום, אם אני, אלא פשוט שמתי לי מטרה של להרגיש קצת יותר טוב, לנשום קצת יותר טוב, לראות את האור של השמש למחרת בבוקר, ולראות הילדות שלי, ועל זה אני עבדתי, וזה עבד.
למשך כמה זמן? למשך כמה זמן עשית את זה?
חודש וחצי אני הייתי בטיפול נמרץ, חודש וחצי.
אוקיי.
אחר כך אני, הלב שלי כל כך השתפר, כי עבדתי עם כל מיני כלים כאלה, שהכנסתי את עצמי לטרנס, הכנסתי את עצמי לפוקוס מאוד מדויק, ועבדתי עם הכלים האלה, וגם עם הדמויות החיוביות האלה שהבאתי לעצמי ועוד כלים, והלב שלי השתפר בצורה כזאת שכבר הייתי יכולה להשתחרר מבית חולים, ואחרי חודש וחצי כבר בכלל, מאז השחרור עוד לא הייתי כבר צריכה יותר תרופות, הוא חזר למצב לחלוטין בריא, ואני זוכרת איך הרופאים אמרו שזה פשוט נס רפואי, הם לא האמינו למראה עיניהם, שממצב של לב שפועם ב-20% אני עברתי, ואחר כך אני באמת גם שמרתי עד היום קשר עם פרופסור לוטן, שהיה מנהל מערך הלב של הדסה, והוא דיברנו על איך עזרתי לעצמי, כי הוא פשוט באמת לא האמין.
אז יש לי שאלה לדבר הזה, זה נשמע לי, הרי תראי, אני קצת בעבר, אם היית מספרת לי את הסיפור הזה, הייתי אומר לך שאת מקשקשת שטויות, ממבו ג'מבו, כאילו סבבה, אחלה, אבל לפעמים דברים קורים, וכאילו במקרה שלך יצא טוב.
הנה, כמו שהרופאים אז חשבו שזה נס רפואי.
נס, אז נס, קורים מדי פעם וזה, ויש אנשים יותר קיצוניים, יגידו בסדר, אבל היית בבית חולים, נתנו לך עדיין תרופות, אז התרופות עדיין עזרו קצת, וזה, אמנם לא האמינו שזה יגיע למצב כזה, אבל במקרה שלך, הלב שלך כנראה הצליח להשתקם, אחלה. אז חוויתי בשנים האחרונות במיוחד, ב-10 שנים, 5 שנים האחרונות, התפתחות מאוד מאוד גדולה. אני עוקב אחרי ג'ו דיספנזה, אם את מכירה אותו, ג'ו דיספנזה.
כמובן, כמובן.
כאילו, וכשאני רואה בן אדם כזה שמסביר, שהוא חוקר מוח, והוא מסביר בדיוק מה קורה במוח שלך, כשאתה עושה את הדברים האלה, והוא ריפא את עצמו גם.
בדיוק, זה בדיוק מה שאני עשיתי. מה שג'ו דיספנזה מדבר עליו, ולמעשה, אם אני אחבר את זה למשהו מדעי, תרשה לי לרגע, כי אז קודם כל גם פרופסור לוטן, שהוא היה קרדיולוג בכיר, מנהל מערך הלב, גם הוא כמוך, הדי היה אומר, זה נס רפואי, זה לא יכול להיות שאת ריפאת הלב שלך. אבל אני באמת הלכתי וקראתי המון מחקרים בנושא, ואני הבנתי שמה שאני עשיתי זה בעצם היפנוזה, או גם מה שנקרא היפנוזה עצמית, ובעצם אני השתמשתי בכלים שבהם, הרי מה שנפגע זה היה שריר הלב שלי. עכשיו, התרופות הן לא יכולות לרפא שריר של לב, שריר של לב שנפגע אי אפשר לרפא אותו, התרופות יכלו להקל על ההחזר של לחץ הדם כנגד הלב, כדי לאפשר לו לפעול קצת פחות קשה, אבל לא יכולות להחזיר לו את הגמישות, האלסטיות ואת היכולת באמת להתכווץ. את זה התרופות לא יכלו לעשות, זה רק באמת אם הייתי עוברת השתלה, ולמשל בהיפנוזה אפשר להשפיע, אפשר, אתה יכול להיכנס למצב, שזה למשל גם יוגיסטים קדמונים, אתה רואה שהם יכולים לעשות, שלהשפיע גם על דברים לא רצוניים בגוף שלך, ומאחר של שריר של לב הוא לא רצוני, אתה יכול להשפיע גם עליו, או אם מעורבת דלקת בתהליך, אתה יכול גם לעזור לדלקת להתרפא, והיום אנחנו יודעים, שאפשר, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו נוכל ממש להשפיע גם על כל מיני תהליכים לא רצוניים בגוף. אני לא אומרת שכל דבר, אני לא אומרת שמי שיש לו עכשיו סרטן, נעשה לו היפנוזה ונרפא אותו מזה, או מי שהוא משותק. אבל יש הרבה תהליכים שניתן להאיץ, יש הרבה דברים לא רצוניים שניתן להשפיע עליהם, או לשפר את היכולת שלנו להשפיע על הגוף שלנו. ואני בעצם יותר מדברת על שיפור היכולת שלנו להשפיע על עצמנו ולגרום לעצמנו לנוע לכיוון שאנחנו רוצים.
אז למה זה עדיין בשוליים?
לקבל יותר שליטה בחיים שלנו, בגוף שלנו.
למה זה עדיין כזה בשוליים? אני באמת משתגע, למרות שהיום אנחנו נמצאים בעידן שבאמת הטיפולים האלטרנטיביים, אפשר להגיד יחסית בפריחה.
נכון.
לעומת פעם, כאילו היום אם קורה לי משהו, האוטומט זה קודם כל ללכת לטיפול אלטרנטיבי. אני חייב להודות. במקרה שלי, במשפחה שלי, אשתי בטח ובטח, היא יותר קיצונית ממני. אז למה אנחנו עדיין לא שם? זאת אומרת, אם היינו משכפלים את מה שאת עשית שם ומביאים לעוד הרבה אנשים אחרים, יכול להיות שהרבה אנשים אחרים היו זה.
ממש נכון. אז קודם כל,
האמת יש לי תשובה בעצם כבר.
אתה רואה, תוך כדי שאנחנו שואלים שאלות, אנחנו גם מגיעים לתשובות.
אין אינטרס לפרמה. אין אינטרס לפרמה לעשות את זה, והם שולטים ברוב הדברים.
אז קודם כל, העולם הרפואה הרבה פעמים נשלט בידי חברות התרופות הגדולות, ואם נניח הם ירצו לתת ספונסרשיפ למשהו, הם לא ייתנו לא לי ולא לך ולא למישהו שהוא בעצם מדבר על מצב של ריפוי טבעי, כי הם רוצים לעודד אותנו להשתמש בתרופות, לסמוך על התרופות שלהם, הם הרי משקיעים מיליארדים בזה ומקבלים איזה מיליארדים, אז אין להם אינטרס כזה.
בגלל זה זה בית חולים ולא בית מבריאים.
ולכן הם גם משפיעים על החינוך שרופאים מקבלים, ועל מה שקורה בבתי ספר לרפואה, ומגיעים תועמלנים רפואיים לרופאים, ונותנים להם כל מיני גם מטבות וכנסים וכו' ודברים כאלה, וזה איזושהי מערכת משומנת שעולם התרופות מאוד מאוד מעורב בה, אני לא באמת רוצה להיכנס לזה כאן עכשיו.
לגמרי, אבל אנחנו נקבל תביעה.
למה יש את הדבר הזה? מצד שני, אתה מסתכל ורואה איך השוק הזה, העולם של הווילנס והריפויים הטבעיים הרבה יותר מתפתח היום, כל קופת חולים יש לה גם ריפוי טבעי,
נכון.
ואתה מסתכל על חברות הביטוח הגדולות בארצות הברית, שהם כבר גם מכניסים חלק מהאפליקציות של וולנס, או שיפור איכות החיים שיש בתוכם, כל מיני מצבים של כמו היפנוזה או מדיטציה וכן הלאה, זאת אומרת, זה צריך להיות גם פרוטוקולים שמדעיים ומוכחים, למשל היפנוזה, יש ממש פרוטוקולים מדעיים ומוכחים, ואני תמיד שאני גם עושה או בונה לאנשים שאני עובדת איתם את הטיפול, זה פרוטוקול מוכח, זה רק כלים שבאמת נבדקו והוכחו במחקרים כמועילים באוניברסיטאות מובילות בעולם, אבל יש היום באמת הרבה מאוד גם מחקר בכיוון הזה, אז בואו נראה לאן העולם ממשיך ללכת, אני חושבת שאנחנו כל הזמן באיזושהי התפתחות, אנחנו בשינוי מואץ, מי יודע ככה לאן אנחנו נגיע, אז אני חושבת שאולי יותר ויותר, אני כמו הפודקאסט שלך ומה שאנחנו מדברים עליו, כמה שיותר נגיע למודעות של אנשים, ואם אנשים ידעו שיש כלים שהם יכולים לעזור לעצמם להתרפא, או לעזור לעצמם לעמוד מול קהל ולדבר מול אנשים, ופחות לפחד ולהביא יותר את התשוקה שלהם החוצה, אז, ולא רק להסתמך על תרופה. אז הם יכולים...
מעניין, מעניין. אז
הנה, אני יודע שיש את הכלים האלה, אני רוצה ללכת לנסות את זה.
אז בואי ניקח את זה רגע לעולם הזה, של עולם העסקים. עולם העמידה מול קהל, עולם הביצועים, אנחנו צריכים להיות בזמן מסוים, בפיק של ביצוע, זה היה לי, עבדתי עם איזה סמנכ״ל מאוד בכיר באיזה חברת ביטוח גדולה, הוא אמר לי, תשמע, הציעו לי את העבודה הזאת, ואני שוקל אם לקחת אותה, כי אני יש לי פחד קהל. אז אמרתי לו, קודם כל תגיד להם כן, קודם כל ברור, ונעבוד על זה, נפתור את זה. והוא פתר את זה גם בעזרת כלים שאני עבדתי איתו, גם הכנתי אותו מאוד טוב לכל מעמד, וגם כלים מעולם המיינדפולנס והמדיטציות, זה שני דברים שמאוד מאוד עזרו לו, והיום הוא שמה, וטפו טפו הכל טוב, אבל מה, איך אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה בעולם הזה של...
ממש. אז קודם כל, באמת, המון, המון. אין לך מושג, הדי, כמה אנשים יש להם את מה שנקרא פחד קהל או פחד במה, וזה בערך, קיים אצל 40% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פחד, על פחדים או על חרדות, זו החרדה הכי נפוצה, אפילו יותר מפחד מוות או מפחד מנחשים. זה באמת החרדה הכי נפוצה. ולמה? אז בוא קודם כל ננסה להבין את המצב הזה, ובאמת אין ספור אנשים שמגיעים אליי לעשות את התהליכים, ובאמת מצליחים אחר כך לעמוד מול קהל, בדיוק כמו אותו מנכ״ל שאתה תיארת. אז בעצם בוא נבין מה קורה לבן אדם במצב הזה, כשהוא עומד מול קהל, אז יכול להיות, קודם כל יכול להיות שאותם אנשים, או שהם חוו בעבר איזושהי טראומה, למשל המורה קרא להם לעמוד על הלוח מול הכיתה וביישה אותם, או הם לא ידעו את התשובה, והחוויה הזאת נחרטה להם כל כך עמוק, שנוצר להם איזשהו קישור אסוציאטיבי במוח, כי הכל בראש שלנו זה בעצם עובד דרך קישורים, אנחנו מקשרים משהו אחד למשהו שני, של חוויה הזאת של עמידה מול קהל, לחוויה של השפלה, של... וזה יוצר פחד מאוד גדול, או זה יכול להיות גם לא שקרתה להם חוויה כזאת, אבל אולי גדלו בבית שכל הזמן המסר היה, או הערכים היו של, הייתה לי מטפלת של, אל תדברי יותר מדי, אל תתבלטי יותר מדי, את לא צריכה שישימו עלייך לב, או מה יגידו ומה יחשבו, ואז הרבה מאוד אנשים במצב הזה הם יהיו ממוקדים ב, מה הקהל יחשוב עליי, או מה אנשים יגידו, ולא במסר, או במה שאני רוצה להעביר, או באיך אני רוצה להעביר את זה, וככה זה יכניס אותם למצב הזה של הפחד. ובעצם מה שקורה להרבה אנשים, זה במצב הזה, הם נכנסים למה שנקרא fight, flight or freeze, זאת אומרת, המנגנון הקדום של המוח שעזר לנו לשרוד במצבים הקדומים, כאשר יש עלינו איזשהו איום, מופעל פה. רק שההבדל כאן, זה שבימי קדם, כשהמנגנון הקדום מופעל, והוא עזר לנו לשרוד, נגיד אם בא אריה להתקוף אותנו, ואז נכנסנו למצב של fight, flight, אז זה עזר לנו, למשל רצנו מאוד מהר וטיפסנו על עץ, וככה ניצלנו מהאריה, אז היום, כשאתה עומד מול קהל או על במה, זה לא עוזר לך אם אתה תברח מזה, אלא, וגם לא עוזר הפריז שקורה הרבה פעמים שאתה בקיפאון, כן. אלא מה שיעזור לך זה להפך, דווקא להיכנס למצב ההפוך, שאתה יותר ברוגע, אתה יותר בפלור, אתה יותר בהיר וצלול, אתה יותר, יש לך יותר גישה למשאבים של הקוגניטיביים שלך, לזיכרון, למה שרצית להגיד, ואתה פועל במיטבך. אותו דבר ספורטאי בתחרות ספורט, או שחקן, או זמר, או כל בן אדם שהוא עומד מול קהל, וקהל דרך אגב, עדי, בטח אתה גם נתקלת בזה, זה לאו דווקא חייב להיות שאנחנו עומדים מול המון המון אנשים בהרצאה, זה יכול להיות גם, באים אליי מנכ"לים ואומרים, אפילו כשאני צריך להציג איזה פרזנטציה לצוות שלי,
אז ויש זה צוות.
אני ככה קופה.
אמרו לי אנשים שניים ומעלה, אני כבר מתחיל להתבלבל, שניים ומעלה. אחד על אחד, אלופים.
בדיוק, בדיוק. ופה אני אתן לך וגם לאנשים שמאזינים לנו טיפ. אני תמיד אומרת לאנשים, כשאני עובדת איתם, whatever you focus on grows, צריך לשים לב על מה הפוקוס שלנו. האם הפוקוס שלנו הוא על הסכנה, או על ההזדמנות? האם הפוקוס שלנו הוא על הקהל, או על המסר, מה אנחנו רוצים בעצם להגיד, והאם אנחנו מתמקדים על קהל כמשהו גדול, או אנחנו מדברים לבן אדם אחד, אז יש פה כל מיני טיפים שאני ככה נותנת, ככל שאנחנו נדבר כאילו על בן אדם אחד, לבן אדם אחד שהוא מקשיב לנו, וככל שנתמקד גם על מה אני רוצה להגיד, ומה הערך שזה מעביר, וככל שנתמקד על החוויה הזאת של דווקא הזדמנות או אתגר, תדעי נעשה רפריימינג, נשנה את השם במקום איום, נהפוך את זה לאתגר, אז אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב, ובאמת אני גם בעבודה עם אנשים, כשאני מלמדת אותם בתהליך הזה להתחבר למה הם מרגישים בגוף, אז הגוף במצב של איום, הרבה פעמים הלב פועם מאוד מהר, אנחנו נכנסים ככה לעוררות מאוד מאוד גדולה, ומצב ככה שנראה איום, אני מלמדת אותם איך לשנות הפרשנות של זה, להפך למשהו דווקא יותר כמו התרגשות, ולעבוד עם זה של דווקא להביא את עצמם, אתה לא חייב ממש להרגיע את עצמך, אתה כדי הרבה פעמים לתפקד במלוא אחת, אתה צריך להגיע לאיזשהו מצב של תפקוד אופטימלי, אז אתה לא צריך להיות מאוד מאוד רגוע, אתה לא צריך להיות לגמרי ככה רילקס ובהרפאיה טוטלית, כאילו, אתה צריך להיות אנרגטי כשאתה עומד מול קהל, אתה צריך לדעת איך בדיוק למדוד ולכוון את עצמך להגיע למצב האופטימלי מבחינתך, שזה לא פחות מדי, לא יותר מדי רגוע ולא יותר מדי לחוץ, כדי לכוון את עצמך למצב האופטימלי ולדעת איך לעמוד מול הקהל ולדבר.
אני אתן
אז זה
טיפ,
פוקוס, זה שינוי
אני
של
טיפ.
תודעה וכן הלאה.
אני אתן טיפ למשהו שעשיתי לא מזמן. היה לי איזה מפגש ש... מאוד התרגשתי מהקהל הספציפי שהיה באותו יום. זה לא היה קהל גדול, זה היה 20 אנשים. ודווקא לפעמים בקהלים קטנים יותר, אתה נלחץ יותר, לפעמים, עוד הפעם, אני אומר את זה בהכללות, כי ב-20 אנשים זה יכול להיות אינטימי, או 15 אנשים זה יכול להיות אינטימי, וזה העיניים כולם עליך, ואתה רואה את כולם. כשזה 400 איש, זה קהל. זה, אתה בא, אתה בשור שלך, לפעמים גם האנרגיה של החדר עושה לך את זה. והייתי נורא לחוץ. ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? ואמרתי, בוא נעשה תרגיל מדיטטיבי קצר, כולנו ביחד, כדי להיכנס לאנרגיה טובה, ואז נתחיל את המפגש. והמדיטציה הזאת של החמש דקות, שלוש דקות, עשתה שם פלאים, פתאום אני נרגעתי, כולם נרגעו, היה מגניב.
כן, נכנס לאיזשהו זון אחר, אתה מוציא את עצמך מהמצב הזה, אז א', מה שעשית, חיברת את עצמך לקהל, כולם היו באותו מצב, אז היה איזשהו סינכרוניזציה או חיבור ביניכם, זה לא היה אתה מולם, אתה והם, וגם כולכם נכנסתם, הייתם באותו מצב, אז הם היו על אותו מצב של קליטה, כמו המצב שאתה משדר, אז זה משהו מאוד טוב לעשות איתו, להתחיל איתו באמת, זה טיפ מצוין למרצים או לאנשים שעומדים מול קהל, באמת להכניס את הקהל יחד איתם לאיזשהו מצב של מדיטטיבי או של להיות באיזשהו זון אחר, וזה, ואתה ככה, אתה מתחבר להם וזה מצב נהדר. כמו שיש אנשים שמשתמשים בבדיחה לשבור את המתח, ואז ככה, אז יש כל מיני טכניקות כאלה.
תגידי, כמה צריך לדעתך לעשות, להיכנס להיפנוזה, להיכנס למצבים מדיטטיביים כאלה, כאילו כמה שיותר, פעם ביום?
יופי, שאלה מצוינת, כי גם אנשים שעוברים אצלי תהליך, גם בין אם זה בקבוצה ובין אם זה באופן אינדיבידואלי,
זה כל החיים, זה יומיים, שבועיים, חודש.
כן, אז תראה, זה כמו ללכת למכון כושר, זה לא שאתה, תראה, גם זה תלוי מה המטרה שלך, אם המטרה שלך היא רק, נגיד, מישהי שבא אליי ורצתה להצליח, הייתה לה מצגת מול הבורד של חברה, הם עשו, החברה שהיא עבדה בה, חברת הייטק, הם עשו אקזיט, נקנו על ידי חברה אמריקאית מאוד מאוד גדולה, והיא הייתה צריכה, היא הייתה בהנהלה הבחירה, הייתה צריכה להציג משהו בבורד מיטינג, והיו אנשים שהגיעו ממש מהחברה שקנתה אותם, והיא הייתה צריכה לעשות את זה באנגלית, והיא נכנסה לאימה מטורפת שהיא צריכה לעשות את הפרזנטציה באנגלית. אז המטרה שלנו, וזה היה בוונסדיי, אז המילה רק וונסדיי כבר גרמה לה לשיתוק ולאימה. אז במקרה שלה, המטרה שלה הייתה להגיע לאותו יום רביעי ולצלוח את האירוע הזה בשלום, ולהצליח ככה להיות בפלוא ולדבר באנגלית, בדיוק כמו שהיא מדברת בעברית, ולהעביר את המסר ולשכנע. אז במקרה הזה, הייתה לה מטרה מאוד נקודתית ומדויקת ומדידה. יש אנשים או יש מצבים שהמטרות הן שונות, אבל אם המטרה שלנו היא רק להצליח לעבור אירוע מסוים, אז אני אתן לאדם להתאמן בצורה מסוימת עד אותו אירוע, אבל אם המטרה היא יותר גדולה, כמו שאתה תפתח כישורים של יכולת לעמידה מול קהל למשל, אז אתה עושה תרגולים מסוימים במהלך גם היום, כדי לשמור על הכישורים הללו, אתה לא צריך להתאמן הרבה במהלך היום, ובתקופה ממש לפני המעמד הזה שאתה עומד מול אנשים, אתה מגביר את רמת האימונים, ובאותו יום אתה גם עושה אימון כזה ואימון אחר, כי זה כמו בן אדם שרץ לטריאטלון, איך נכין אותו לטריאטלון, אז עכשיו צריך להכין אותו, הוא צריך להתאמן כל יום, כדי שהגוף שלו יהיה מוכן למצב של הטריאטלון. אבל באופן כללי, אני רוצה להגיד גם שזה טוב להמשיך לעשות את זה כל יום, כמו שאתה ממשיך ללכת לג'ים ומאמן את השרירים שלך, זה לא מספיק שירדת במשקל ונכנסת לכושר וזהו, ירדת במשקל, נכנסת לכושר, עכשיו הפסקת. לא, אתה צריך לשמור על ההישגים, אז אנחנו גם צריכים לשמור על ההישגים המנטליים ועל הכושר של המוח שלנו, ולכן זה טוב שנמשיך לתרגל, וזה טוב בגלל שתי סיבות. א', לשמור על הכישורים ועל היכולות האלה, וב', עצם התרגול עצמו מכניס אותנו למצב שהוא מצב מאוזן, מצב מיטבי לגוף ולמוח שלנו, ההורמונים שלנו פועלים בצורה מאוד טובה, יש יותר הפרשה של הורמונים טובים ופחות אדרנלין, וזה גם מצב שיכול לעזור לנו למנוע התפתחות של מחלות, של מצבי לחץ יותר גדולים, אז זה טוב גם ממש לתרגל, אני נותנת תמיד לאנשים שאיתי גם היפנוזה שמיוחדת למטרה הספציפית שהם רוצים להשיג, אבל גם דברים יומיומיים, תרגולים יומיומיים כדי לשמור על עצמם מאוזנים ובתפקוד מיטבי ביום יום.
מעניין, מעניין מאוד, זה כמו, אני מסתכל זה גם, כמו, אמרת כמו החדר כושר, שזה אנלוגיה מעולה, וזה גם כמו איזה סוג של אנטי אוקסידנטים, אתה כל היום צובר, 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 וואלה, זה מנקה את הנפש, זה פשוט
ככה,
מדהים.
זה כל כך נכון, כי אנחנו, הרי מתח מצטבר לנו כל היום, כל היום, אז זה כמו טיפול 10,000 לרכב, צריך לנקז את זה, צריך לתעל את זה, אז איך אפשר לנקז? אפשר דרך ספורט, אפשר דרך מדיטציה, אפשר דרך היפנוזה עצמית, אפשר דרך NLP, אפשר, יש המון דרכים,
כן.
יש אנשים שמנקזים את זה בטיפול פסיכולוגי, ויש בשיחה עם חברים, יש המון המון דרכים, אז לנקז מתח יש כל מיני דרכים, וחשוב לדעת איך לשמור על עצמנו באיזון ולנקז את המתח, ולהשיג מטרה מאוד ממוקדת ומסוימת, פה אנחנו צריכים להפעיל כלים שהם קצת אחרים, אז תלוי שוב מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג בהם.
מעניין, מעניין. טוב, תראה, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני רוצה להציק לך עוד קצת ככה לקראת סיום.
זה לא מציק, אני כל כך נהנית לדבר על זה, לדי שאנחנו היינו יכולים גם לשבת פה,
לגמרי.
לשבת בפאנלים, לדברת עם אנשים, אני ממש, זה הדבר שאני אוהבת לעשות.
אז מה החלום הגדול של טליה גרין טיטיון? מה החלום הבא?
אוקיי, אז החלום שלי, ואיך שאני חושבת על זה, אז גם ישר אני מרגישה איזשהו פחד, אבל אז פחד זה יכול להיות...
תבואי לטיפול אצל עצמך, זה בסדר.
בדיוק, בדיוק, אז יכול, אבל פחד מתעורר לנו כשזה הרבה פעמים משהו חדש, לא מוכר, אנחנו לא יודעים אם יש לנו את המשאבים לעשות את זה, אז אני, החלום שלי זה שאני רוצה באמת, יש לי... שיטה שאני פיתחתי שהעברתי אותה כבר גם בארץ וגם בלונדון ואני וואו. רוצה לצאת עם זה לקהל הרבה יותר גדול ובאמת לעזור לאנשים באמת ללמוד איך להשתמש במוח שלהם בצורה יותר נכונה ואיך לדעת להתמקד במה שבאמת חשוב לשחרר את מה שלא חשוב ולהביא את המוח והגוף שלהם למצב המיטבי שיוכל להוביל אותם לשם, להגיע
יש לי רעיון מעולה בשבילך אז. תדברי עם מישהו שמארגן כנסים, מי שלא רואה ורק מאזין, אז אני רמתי את היד ועשיתי הלו, והוא ידחוף אותך לקדמת הבמה בצורה מיטבית וטובה ונעימה.
איזה יופי, אז איזה יופי שאנחנו מדברים על זה פה. וכמו שאמרנו, אני הכרתי אותך עכשיו, הכרנו, פנית אליי לפני שבוע, שזה כבר היה אחרי הכנס הגדול שארגנת בסיני, שמעתי שהיה מאוד כיף שם,
כן,
אז
כן.
אנחנו כבר יודעים שנעשה משהו ביחד כבר.
אז יאללה, אחלה, מעולה. תגידי, אדם שהשפיע עלייך, אדם, ספר, סרט, משהו, תוכנית כזאת או אחרת, לימודים כאלה ואחרים שהשפיעו עלייך מאוד?
אדם שהשפיע עליי מאוד, אוקיי, אז טוב, אז אדם שהשפיע עליי מאוד, זה דווקא, אתה תתפלא, זה סבא שלי.
אוקיי.
סבא שלי דוקטור ברש, הוא היה רופא, והוא למד בווינה, רפואה, הוא עלה לארץ.
את מאוסטריה במקור, כאילו
יש לי סבא שהוא מברלין, ויש חצי מהמשפחה ככה מגרמניה, חצי מליטא, חצי מ... אז הסבא
אצלי זה גם מאוסטריה, אצלי זה גם חלק מאוסטריה.
כן, אז... והוא לא נולד שם, אבל הוא למד שם רפואה, והוא היה לו חוג בקרמל, הוא היה רופא ופילוסוף, היה לו חוג פילוסופיה בקרמל, ומאז שהייתי קטנה הוא ככה היה גם מספר לי על כל מיני פילוסופים, וזה לימד אותי שאין מציאות אחת, יש את איך שאנחנו בוחרים לתפוס את המציאות, ואנחנו יכולים לשנות את התפיסה שלנו של המציאות, ודרך זה את המציאות. עכשיו, זה דברים נורא מופשטים, גם ללמד ילדה דבר כזה, אבל הוא היה נותן לי כל מיני דוגמאות, ככה, כמו למשל שהוא אמר לי, מה זה עכבר? אז אם עקרת בית תראה עכבר, היא תפחד ממנו והיא תעמוד על כיסא, ואם ביולוג יראה אותו, אז הוא יגיד, אוקיי, זה שייך למסרסמים, ואם כימאי יראה אותו, או אם פילוסוף יראה אותו, או אם משורר יראה אותו, הוא יגיד, זה יצור קטן שהוא בתוך העולם, זאת אומרת, כל אחד יראה את זה בתור דבר אחר לגמרי, ואני הייתי באמת מרותקת ככה לסיפורים שלו, ואני זוכרת דבר אחד שמאוד השפיע עליי, זה שיום אחד ישנתי אצלו בחיפה, זה היה, והגיעה מטופלת בלילה, וסבתא שלי ככה העירה אותי, כי ישנתי בחדר העבודה שלו,
גדול. ואני,
הוא הכניס אותה לשם, ואני עומדת ככה ובסגרנות מקשיבה מאחורי הדלת, היא באה עם כאבים מאוד מאוד חזקים, הוא הזריק לה משהו, ואחר כך יצא ואמרה, דוקטור, תודה רבה, כבר לא כואב לי, והצלת אותי, ואחר כך הוא סיפר לי שהוא הזריק לסליין, סליין זה פלסבו בעצם, זה תמיסה של
וואו,
מים.
וואו, וואו, וואו.
וככה התוודעתי לכוחו של המוח, או לכוחו של הפלסבו, ובעצם בהרבה דברים שאנחנו עושים, גם אני, גם אתה, זה הכוח של האמונה שלנו, אם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו מאמינים, ויש לנו גם את הכלים לעשות את זה בצורה נכונה, אז אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים.
את יודעת מה זה מזכיר לי?
עכשיו תאמינה בזריקה, אנשים שלוקחים תרופה מאמינים בתרופה, בגלל זה גם מחקרים מדעיים של תרופות, בודקים את האפקט של הפלסבו, משווים בין תרופה דמי לתרופה רגילה, פעם חשבו שהשמן יכול לרפא, היום זה הפסיכולוג המודרני, או המטפל המודרני, או הרופא, זה וגם אני רוצה, אבל מעבר לזה, להחזיר לאנשים את האמון שלהם ביכולות שלהם, לתת מלא. להם גם כלים לעזור לעצמם. אני לא רוצה רק שתגיד, וואו, אני שמעתי ואני באה אלייך כדי שתעשי לי היפנוזה, המון אנשים אומרים, אני בודקת גם מה המחויבות והמוכנות שלהם לתרגל וללמוד כלים וללמוד גם לעזור לעצמם בתוך התהליך הזה ולהבין את הכוח של המוח שלהם, איזה כוח.
מעולה, יש מעולה, מעולה.
נלמד להשתמש בו נכון.
זה מזכיר לי, אפרופו פלסיבו, יש איזה פרק בנטפליקס, יש שם סדרה על מאמנים גדולים, ויש שם פרק אחד על המאמן של, איך קוראים לה, שחקנית טניס, סיינית העולם בכל הזמנים.
רובה?
לא, לא, אחת מהחיות וויליאמס, סרינה וויליאמס. ואז, אחרי שהיא ילדה את הבת שלה או משהו כזה, לא זוכר, היא חזרה לשחק טניס וחזרה להיות בטופ העולמי, והיא לא חזרה טוב. אז היא החליפה מאמן, והמאמן החדש שלה הסתכל על הסטטיסטיקה שלה והיא הייתה על הפרצוף, והוא בא אליה ואמר לה, תשמעי, סרינה, כל פעם שאת רצה לרשת, האחוזי הצלחה שלך, של זכייה במשחקונים, עולה בצורה של באיזה 30%. אז היא אמרה לו, מה, אבל אני חשבתי שאני נורא, להפך, אני חשבתי שזה הפוך. אמר לה, לא, לא, זה אמיתי. אני ספרתי, אני מדדתי, הוא עשה לה
תן לי
פלסיבו.
לנחש, זה לא היה נכון בכלל, הוא סתם אמר לה את
הוא
זה.
סתם אמר לה. והוא אמר לה.
נבואה שמתקדמה את עצמה.
והוא אמר שזה היה הימור של מה שנקרא עוד צלש או טרש, ואז היא התחילה בביטחון ללכת לרשת.
בדיוק.
ולקחה את האליפות, הגיעה חזרה למקום ראשון בעולם.
לגמרי, לגמרי, וזה הכוח של נבואה שמגשימה את עצמה, אפקט פיגמליון. אז כשנוטעים בבן אדם ציפייה מסוימת ופועלים בהתאם לציפייה, אז הוא יגשים, הוא יממש את הציפייה. אז כוחו של המוח שלנו.
לגמרי, לגמרי.
של המוח, ומה
תגידי,
אנחנו מאמינים?
אדם אחד שהיית ככה רוצה לשבת איתו לזה כוס קפה, ארוחה, חי או מת?
מאוד הייתי רוצה לשבת עם פרופסור הוברמן, שיש לו את ההוברמן לאב, יש לו גם פודקאסט מדהים, אני ממליצה לכולם להקשיב, והוא חוקר מוח, נוירוסיינטיסט, והוא בן אדם מבריק ומרתק, שבאמת מביא את הטופ של המחקרים הכי חדשניים, ואנשים מאוד מאוד מעניינים, ממובילי החוקרים בעולם שמתעסקים בתחום של גוף, נפש ומוח, באים להתראיין אצלו, ובאמת מלמד אותנו איך להגיע להישגים מטבעיים, לשפר את עצמנו, להתמודד עם פחדים, לשפר את הביצוע שלנו וכן הלאה, בכל מיני תחומים. הייתי מאוד רוצה לשבת איתו לכוס קפה, ואפילו אולי יום מן הימים אני אהיה מוזמנת להתראיין בפודקאסט שלו, או להתארח אצלו, אז זה גם איזשהו חלום
כאילו, את
שיש.
אומרת, את שואפת לרדת מהפודקאסט שלי לפודקאסט שלו, זה מה שאמרת עכשיו, הבנתי. אוקיי, שאיפה טובה,
אבל אתה
יפה.
רואה, אחרי שהופעתי אצלך, זה כבר נראה אפשרי.
לגמרי, לגמרי, אין פה ספק. טוב, תשמעי, אז נראה לי סיום מדהים. תגידי, איפה אפשר ללמוד עלייך, לקרוא, לשמוע, לחפש, אם רוצים לחבור אלייך וככה, איפה לחפש?
אז קודם כל, אני אתן לך, אתה יכול לצרף או לפרסם פה, אתה
בכיף.
נותן איזה קישור או משהו, גם
בכיף,
קישור
בכיף.
גם לאתר שלי, יש את הפייסבוק שלי, ויש את הטלפון של הקליניקה, שאפשר, מגיעים שם לידי, שהעוזרת האישית שלי שמקסימה, כותבים וואטסאפ, ואני יכולה
מדהים.
ככה לראות איך אני יכולה לעזור, בין אם זה בנושא של שינוי הרגלים, או התגברות על פחדים, בין אם זה פחד במה, בין אם זה שיפור ביצועים, או
מעולה.
כל נושא אחר שיכול להיות גם קשור למשהו גופני, וגם קשור למשהו מנטלי, כל נושא כזה.
יאללה, מגניב, מגניב. אז שמי, שמחתי נורא לארח אותך פה, היה לי ממש כיף, היה לי מעניין.
לא שמתי לב שהזמן חלף לו, ידי, זה סימן שהיה לנו כיף ביחד.
נכון, 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 סימן טוב.
היינו בפלואו, כמו שנאמר.
לגמרי. אז אני רוצה ממש להודות לך על הזמן, ויאללה חברים, מי שככה זה עניין אותו, קודם כל, אתם מוזמנים לפנות את טליה. דבר שני, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות מה לקחתם מהפרק הזה, וכמובן לעשות סאבסקרייב לערוץ שלנו, כי אם לא עשיתם את זה אז כנראה משהו לא בסדר אצלכם בראש, חבל. זהו, אבל אני רוצה להודות לכם על זה שהייתם איתנו, טליה.
זה הנאה באמצעות בכאב, אה?
לא, לא, הם כבר רגילים, אני עושה את זה, אני עושה את זה כל פרק. זה כבר הנאה טובה, זה כבר הומור.
מההומור.
לגמרי, לגמרי. אז זהו, אז תודה לך, חברים, תודה לכם, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
יופי, אז תודה, אדי. ביי ביי.
תודה, תודה רבה, ונתראה בהמשך, ביי.